הסוטרה הזאת היא חלק מהכתבים של הפראז'נה פרמיטה, ויש אוסף שלם של כתבים כאלה. סוטרת הלב למשל היא מאוד מאוד תמציתית, ובלי לקבל פירוש עליה קשה להבין אותה, היא כל כך תמציתית, אז בוודאי שצריך לימוד עליה. זאת היא הבאה אחריה בתור מבחינת האורך, 300 פסוקים, גם היא בוודאי צריכה פירוש. גם של המאה אלף גם היא צריכה פירוש.
עוד הדיבר אותה
כל הגרסאות של הבודה. אתם תראו בסוטרה, כתוב מי דיבר.
אנחנו לומדים את זאת של 25,000, אנחנו לומדים אותה, וביאור של הרי בדרה עליה, ושל גרסאג'י עליה, תילי תילים של פירושים. כיוון שהחוכמה מאוד עמוקה, והיא כמוסה. בוודאי שזאת של 300 פסוקים דורשת פירוש. ותחשבו, דורות על גבי דורות של מלומדים בודיסטים, חכמים בודיסטים גדולים, אתם מסתכלים שכבר יהיו הרבה פירושים, ואומנם יש הרבה פירושים לכל הסופות אחרות חוץ משל לזה. ויש דורות של פרשנים, יש את הפרשנים המוקדמים שחיו בהודו בתקופה של צריכת הבודיזם בהודו, אחר כך יש את התקופה יותר מאוחרת שבודיזם הגיע לטיבט, ויש ספרות עצומה של פרשנות שהתפתחה בטיבט. בין הפרשנים ההודיים נמצאו רק שניים שכתבו פירוש לסוטרה הזאת, למרות שהיא כל כך מפורסמת וכל כך חשובה וכל כך חשובה. יש רק שניים, אחד מהם הוא מאסטר בסובנדו. מוסיפים מילת כבוד, אנחנו לא זורקים סתם שם. אז פה מוסיפים מאסטר, בטיבטית לופון. אומרים למה, אומרים גשל לה, מוסיפים את הלה לצורך כבוד. אתם יודעים מה זה למה? בעברה הראשונה לה זה גבוה. ומה זה מילת שלילה, זאת אומרת, אין גבוה ממנו, למה? שאין גבוה ממנו. כשאומרים גשלה, זה בתואר כבוד, כאילו גשלה נעלה, או מקובל, זה מילת כבוד. כן, אז מאוד מקובל להתייחס לחכמים שמזכירים תמיד עם תואר כבוד, ולמורים פונים תמיד עם תואר כבוד, והעניין של הכבוד נורא משחק מקום חשוב, לא, למורים, לדרמה, לטיצ'ים, למרכזי דרמה. כי בלי שיש לנו כבוד לדברים, איך נתניע אותם, איך נשמש בהם כדי להתקדם? אם אנחנו לא מכבדים משהו, אין איזה צ'אנס לעבוד עליהם. אז יש המון דגש, אז אנחנו למשל מבקשים מאנשים לא נניח דברים על הרצפה, מתוך כבוד לדרמה, או לקום שמורה מגיע. כל איזה אמצעים שעוזרים לתלמיד לפתח את היחס הנאות, כדי שהדברים יעבדו בשביל התלמיד. מאסטר בסובנדו הוא האדם של ליקט שערך את הביאמקושה, וזה היה 350 לספירה. זאת הערכה מתי הוא חי, זאת אומרת שזה אולי 800-900 שנה אחרי הבודה. הבודה לא רשם שום דבר, הוא רק דיבר. התלמידים באותה תקופה היו מבחינה רוחנית מתקדמים לאין ארוך יותר מאיתנו. ה-IQ הרוחני שלהם, הם אולי לא הפיסו מטוסים, אבל הם יכלו לשמוע דברים ולזכור אותם בעל פה משנייה אחת. היו כאלה שמשנייה אחת הגיעו לריקות, היו כאלה שמשנייה אחת הגיעו להערה. ואנחנו נדבר על זה באחד השיעורים הבאים. אז הדברים עברו בעל פה, ובשלב מסוים התחילו לרשום אותם, ונהיה כזה מין ערב רב של כתבים, והוא בתקופה היא בערך ליקט כתבים וערך אותם בספר, וזה אתם לא חייבים בשביל הקורס הזה, אבל אני... הספר שהוא ערך נקרא אבידמה, זה השם הסנסקריט שלו, בטיבטית. בעברית, אוצר החוכמה הגבוהה. הוא קיבל שבעה כתבים ידועים וערך אותם. באותו מאסטר וסובנדו כתב פירוש לסוטרת יהב היהלום.
ההודי השני שכתב פירוש לסוטרת יהב היהלום,
עסק המרשיל המפורסם, הוא חי במאה השמינית,
750 לספירה.
שוב הערכה בערך. נחשב מאסטר גדול גדול, הוא גם כתב הרבה על מדיטציה, הוא נחשב סמכות מאוד גדולה באיך לעשות מדיטציה נכון כדי להגיע להערה. היה ויכוח בין הוואשן וקמאלה שילה וחצר המלך. קמאלה שילה ניצח, מאז אנחנו עושים כמו שהוא אומר, ואנשים מגיעים להערה. אז הוא השני שכתב פירוש, בין הפרשנים הטיבטיים יש רק אחד. יש רק אחד. בין מאות אלפי כרכים של כתבי פרשנות, יש רק אחד שכתב פרשנות לסוטרת יהב היהלום. אז תדעו אחריי את שוני.
שוני.
דרקפה.
שטו.
שוני. דרקפה.
שטו.
הוא חי בשנים 1675. הוא היה חכם מאוד ידוע בספרות הבודהיסטית הטיבטית. חרטן מאוד ידוע. קטעי הקריאה שאתם מקבלים לקורס הזה הם על פי הפרשנות שלו. אז יש לכם תרגום לעברית, לראשונה, של חלקים מהתיאור שלו. זאת
אומרת, שגם מטיבטית הפירוש?
את הפירוש, חלקים מטיבטית, חלקים מהאנגלית, הסוטרה עשיתי ישר מהטיבטית. השם של הפירוש שלו, תחזרו אחריי, תרלם? נימה. תרלם?
נימה.
זה שם מקוצר, השמות בדרך כלל הם יותר ארוכים, ופה אנחנו מקצרים אותם. תר זה חופש, לם זה דרך, ונימה זה שמש. אז זה אור על הדרך לחופש. השם המלא זה תר לם סלווה נימה. זה קרני אור שמש שמאירות את הדרך לחופש. זה נראה לכם אוסף של פרטים. שוב, אני רוצה להזכיר לכם מה שאמרתי בתחילת השיעור. אני מבקש שתקשיבו לזה עם אוזן של מורה או מורה, איך אני אחר כך אעביר את זה לאחרים. אנחנו מוכרחים לתת הכבוד לשושלת שממנה קיבלנו, כי אחרת יש סכנה גדולה של שיבוש ואי הבנה. אז נורא חשוב לפתח את ההכרה שבחשיבות של הדברים. גשם מייקל יש לו סיפור ידוע שהוא תמיד אוהב לספר אותו. כשהוא היה בחור צעיר וטייל בהודו, הוא עוד לא היה נזיר אבל הוא למד במזר, והמורה שלו היה איתו, והם היו באיזו תחנת רכבת, ופתאום פמליה של דלאי למה, ויצא לו לדבר עם דלאי למה, והוא אומר, אני פה לומד למדבר, וכך עשו את הירות, הוא אומר, כן, מה אתה לומד? המורה מאחור לוחש. אז כשתפגישו את דלאי למה, תגידו לו, מה אתם לומדים? שר להמדים. אוקיי. ואיך קוראים לה המחבר?
שאני דרק פצ'ר.
שאני דרק פצ'ר. אוקיי. עכשיו, מי שמכם ניסה לפתח יכולת מדיטטיבית, מה
ראיתם?
זה קשה, זה קשה. מתיישבים, רוצים לעשות מדיטציה, יש רצון טוב, יש הסחת דעת, יש נוניות, יש מחשבות שמתפרצות לנו ומבלבלות לנו מדיטציה, אין לנו סבלנות. קשה. למה קשה? כי המים שלנו מאוד לא טובים. כי אנחנו חיים מאוד סמסריים. ולא סברנו מספיק חסד, זה למה? כי לא סברנו מספיק חסד, ואז באים נכשלים. כי מה קורה? אני רוצה להסתכל לאחור. כדי להגיע להערה, חייבים לראות ריקוד ישירות. כדי לראות ריקוד ישירות, חייבים לפתח יכולת מדיטטיבית מדהימה. כדי לפתח יכולת מדיטטיבית מדהימה, צריך קודם לעשות מדיטציה, הרבה זמן, הרבה תרגול של מדיטציה. כדי שתרגול מדיטציה יצליח ברובנו, כדי שתרגול יתיישב, יתגבר, על העצלות הזאת, על האי חשת הזה, אנחנו צריכים שיהיה לנו מים סבר, המוח, חשת. מה עושה התפילה? עוזרת לנו לצבות חשת. אין לראות ריקוד בלי שסבר מהמוח חשת, זה לא קורה מעצמו. אתם משקול את הזרעים לזה, וכשהם מרשילים, אז זה קורה. וזה לא עניין קטן. והתפילה הזאת, לחשוב על המשמעויות שלה, להרהר בהן, ובוודאי לעשות מדיטציה עליהן, סובר המון המון המון. ולכן, אני מציעה לכם
אם אתם רציניים בדרך, תמשיכו את התפילה הזאת כל הזמן. תראו אותה כל יום פעם אחת, ותתעצבו כל פעם עד כיפה ממנה, ותחשבו על המשמעות שלו. ובמשך הזמן, אם אתם עושים את זה, גם תלמדו אותה בעל ש... ואז אתם יכולים לתור לאוטובוס, ועכשיו קצת תרגול, אתם לא צריכים לדעת כאשר של החדש. וכל מה שעושים את זה, זה סובר חסד, במקצית את השקפת העולם שלכם, להשקפת העולם שמגילה אתכם בסבל, להשקפת העולם נאורה. זה מה שזה עושה, בהדרגה, אבל בטוח. אז מאוד מאוד חשוב להשפילה. הקורס הזה, הנושא שלו זה ריכוז. אין לראות ריכוז בלי חסד. אין לראות ריכוז בלי לדאוג לאנשים, בלי לשרת דרמה, בלי לשרת מורים לדרמה, מרכזים לדרמה, שיעורים לדרמה, תלמידי דרמה. זה פשוט לא קורה. ולשרת את החולים ואת הנפתחים ואת הסובלים. וכל אדם שצריך משהו, ושנקרא על דרככם. אם הוא נקרא על דרככם, זה נותן לכם הזדמנות לצרוך חסד עם אותו אדם. ואנחנו מדברים על שלמות החוכמה, נכון? בניגון לסתם חוכמה, שלמות החוכמה צריכה להיות רבויה בבודיצ'יטה. המים צריך להיות רבוי בבודיצ'יטה. המים של אדם שמונע בצורה שהוא לא יכול בכלל לרסן, ללכת ולעזור לזולת. להקדיש את חייו לזולת. והמסורת, כמו שהמורים מלמדים, כי א' כדי להצליח בדרך צריך לפתח את זה, וב' אפילו ללמד על ריכוז, בלי ללמד קודם על מה זה חסד ואיך שרואים חסד, פשוט לא נקלט. אנשים שומעים ונקנת פה, יוצא מפה, ולוקחים הביתה ולא קורה כלום. אז אנחנו רוצים טיפה לתקן את זה, אז נעשה את המדיטציה קצרה בכיוון הזה. אני יודעת שחדר צפוף, אולי אתם לא רגילים לישיבה כזאת על מזרונים. במידה שיש לכם אי נוחות, תחשבו שאתם עושים את זה למען מישהו אחר, ותתגברו. זה יהיה קצר. תשבו לכם בנוי. שימו לב לתנוחה שלכם. ועד כמה שאפשר נסו לשמור על גב ישר. ידיים מקלות בחתכם, פנים נמחות, גוף נמוח, עיניים עצומות, לא ממוקדות. שימו לב לנשימה שלכם. ואנחנו נתרכז בנשימה לידי שנשים לב במעבר האוויר, בקצה הנחיריים. תנסו לשים לב איך התחושה של האוויר שנכנס או יוצא דרך הנחיריים. איך הטמפרטורה שלו, המגע שלו, הזרימה שלו. אם חם, אם מוכר, אם הולך, אם הוא יבש. אם זה נעים, אם זה לא נעים. אם המחשבה נדדה, חזרו שוב אל הנשימה. נסו להרגיש נוח בתוך הגוף עם הנשימה. ננסו עכשיו
להיזכר באמא שלכם. אולי בגיל צעיר מאוד, כשהייתם מאוד צעירים, אולי תינוקות, אולי ילדים מאוד קטנים, עד כמה שאתם יכולים לזכור יותר מוקדם. ונסו לבוא במגע עם האהבה של האמא אליכם ועם הדאגה שאמא שלכם דאגה לכם ועם הטיפול שהיא נתנה לכם. ואפילו אם אתם לא זוכרים את זה, אולי נפרדתם מאמא בגיל צעיר, עצם העובדה שנשאה אתכם בבטנה במשך 9 חודשים, וסבלה אמא חוט רבה, שעיר היום וכאבים של לידה, ואחר כך הקדישה שנים מחייה שפשוט הקדישה אותם לכם, ולשם כך ויתרה על המון דברים אחרים. תשבו על כך שלא הייתם מסוגלים היום לדבר אם לא הייתה לכם אמא שלימדה אתכם לדבר. או כל דבר אחר, כל מיומנות אחרת שרכשתם דרך אמא. או כל דרך אחרת שאתם יכולים לזכור שבה היא המליטה לכם מאהבתה. אני אשתוק כמה דקות, ותנו לדברים לבוא אליכם. אתם ברגע שמגיע בזיכרון או איזה זכר של חוויה, נסו לשאר עם החוויה הזאת ולהתחבר אליה ולבכם עד כמה שיותר. נסו לבוא במגע עם כמה זה היה נעים לכם, שאמא דאגה לכם, כפי שהיא דאגה לכם. אם איך זה מרגיש שמישהו דואג לכם באופן כל כך שלם, כפי שאמא יכולה לדאוג. זה זוכר את כל הצרכים שלכם, ואתם בראש מעייניו, מישהו או מישהי שמפנקים אתכם ודואגים לכם. מטפלים בכם ומלמדים אתכם ודורשים את טובתכם כל הזמן בליבם. אסור להתחבר להרגשה שלכם כתגובה על הטיפול הזה. עכשיו נסו לחשוב על אדם בחיים שלכם שאתם מעניקים לו טיפול ואהבה. ונסו רגע לחשוב ולדמיין איך הם מרגישים בשעה שאתם מטפלים בהם. ואתם יכולים להשליף מהרגשות שלכם בשעה שאתם קיבלתם טיפול מאימא, לאיך אותו אדם אולי מרגיש בשעה שאתם מטפלים בו. נסו רגע לחשוב איך זה היה מרגיש עבורכם אם כל אדם שאתם פוגשים היה לו אכפת מכם כמו שלאימא שלכם היה אכפת מכם. כאילו כל אדם שפגשתם היה נותן לכם אותה מידה של טיפול ואהבה וחמלה וחשיבות והוקרה כמו שאימא נתנה לכם. אסור לדמיין מן עולם כזה שככה כל האנשים תחפים על החלפה. עולם שבו טובתכם עומדת לנגד עיניהם של כל הבריאות. וכולם מתאמצים לטפל בכם ולאהוב אתכם. תנסו להפוך את התמונה. נסו לדמיין עולם שבו אתם דואגים לכל היצורים כאילו שאתם אימא של כל היצורים בעולם. כל אחד מהם הוא כמו בן יחיד שלכם או בת יחידה שלכם. וזה חשוב שכל אחד מהם ייקח את הסנדוויץ' של בית הספר, יקבל את תשומת הלב בשיעורי הבית. כל אחד ואחד אתם נותנים לו את תשומת הלב של אימא. איזה מין הרגשה זה יותר עבורכם? מה זה בשבילכם? ואיזה מין עולם זה יכול ליצור עבורכם אם אתם מתייחסים אל העולם בצורה כזאת? שילחו את אהבתכם, האימהית הגדולה, את כל היצורים שחושכם. לכולם. אתם יכולים לראות את זה. כאור שמתפשט מכם ומגיע לכל היצורים, כאיזה צלילים שעוברים אתכם ומגיעים, או כאיזה אנרגיה שעוברת אתכם ומגיעה לכל היצורים, אנרגיה של אהבה וטיפול ואכפתיות ואחריות אישית. ונסו לראות את כל היצורים מתבשמים באהבתכם ועולים ופורחים בזכות אהבתכם, בזכות הנתינה הנפלאה שלכם. לאט לאט תקחו את העיניים. מדיטציה הזאת נפלאה, נפלאה לצבור חסד. וההצעה שלי לכם, שתתחילו מהחלק הראשון שלה, תשארו רק עם החלק הראשון, במשך הרבה זמן. רק לבוא במגע עם האהבה של האמא שלכם אליכם והטיפול שקיבלתם ממנה. ותמשיכו עם זה יום אחרי יום, יום אחרי יום, יום אחרי יום. כל פעם שאתם ממשיכים, אתם תגלו רבדים חדשים ששכחתם או שלא מוחשיים לכם. אין כמו המדיטציה הזאת לפתוח את הלב, לגרום לכם להיות אנשים יותר טובים. אורי שואל, מה הקשר בין חסד לריקות? שאלה נפלאה. היה לנו פה פראז'נה פרמיטה, שלמות החוכמה. דיברנו על זה בין סתם חוכמה ושלמות החוכמה, ושלמות החוכמה זו אותה חוכמה, אלא שהמים שמבין אותה, שתופס אותה, שחווה אותה, הוא מים שהוא רווי באהבה. למעשה יותר מזה נכון. אנשים שלא רבועים באהבה כזאת, מה שהם יחוו זה יהיה משהו אחר, ומשהו שלא מביא להערה מלאה. יש כמה קשרים. א', שהערה מלאה קשורה בחסד, ושני, בלי שצברנו הרבה חסד, אין לנו צ'אנס לראות את זה. והקשר הוא יותר עדיף. הבודיסטווה זה אותו מתרגל רוחני, שבוחר בדרך הזאת של להגיע להערה למען הזולה, כמו סיפור שצריך שתי כנפיים, צריך שתי כנפיים כדי להגיע להערה. כנף אחד זה של החוכמה, והשנייה היא של החמלה ושל האהבה. אי אפשר רק עם זאת ואי אפשר רק עם זאת, צריך את שתיהן. הדברים האלה מקבלים ממד עוד יותר עמוק כשנכנסים לטנטרה. וטנטרה הוא גם טיצ'יק של הבודה, אבל הוא טיצ'יק שהוא סודי בניגוד לסוטרה שאפשר ללמד אותה באופן פתוח. אמרנו שיש אפשרות להגיע להערה אפילו במהלך חיים אחד, זה רק לטנטרה. סוטרה עובדת הרבה יותר לאט. היא מושלמת, היא עובדת, אבל היא מאוד איטית. והקורסים שלנו בין השאר באים להכין אנשים להיכנס לטנטרה. אבל אי אפשר פשוט לקפוץ לטנטרה כי זה בשום אופן לא עובד. צריך הכנה רצינית. כשנכנסים לטנטרה, אז הקשר הזה שבין חסד וריקות הוא מהותי. והוא לובש שם קצת פרצוף אחר, צורה עמוקה יותר. ומתחברת לאנרגיות עמוקות יותר אצלנו. ומגיע השלב, אצל המתרגל הרציני, המתקדם, שבו אין יותר הבדל, שאחד זה השני והשני זה הראשון. אנחנו גם נדבר על זה בהמשך השיעורים, זה יתברר יותר ויותר ככל שתתרגל יותר. כמה מילים על איך פותחת הסוטרה. הבודה הולך לעיר ומקבץ את האוכל, שאתם יודעים, כמו הנזרים הולכים עם הקערה ומקבצים את האוכל לארוחה היומית שלהם. ושם כתוב לכם ברידינג שנזירים רק אוכלים עד הצהריים, אחר כך הם לא אוכלים יותר. למה הם לא אוכלים אחרי הצהריים? אי אפשר, כשהבטן מלאה אי אפשר. אם כן, כשנכנסים לריטריט, תראו את זה בעצמכם, בריטריטים כשנכנסים יותר למדיטציה, פייקול מאוד מעיט, ואם הבטן מלאה זה פשוט מפריע למדיטציה. ואז באופן טבעי, הפרישה לאוכל יורדת מאוד. המדיטציה עצמה מזינה. אנחנו מדברים על אופנים שונים של הזנה. אחד מהם זה מדיטה. הבודה מתיישב לו שם בגן היפה, בגן של נסיך צ'יטבן, אוכל את הארוחה שלו, מניח את הקערה, יושב בסיכול רגליים, מוכן לתת את ההרצאה שלו. ויש איתו קהילה גדולה של נזירים וקהילה גדולה של בודיסטוות, ואלה יושבים פה לצד הזה ואלה יושבים פה לצד הזה. ואז כתוב שם, אז קם הנזיר הזוטר סובוטי ממושבו, שמט את קצה גלימתו העליונה מכתפו האחת כאות של כבוד, קרא על הארץ על ברכו הימנית, כך שהוא פונה לעבר המבורך, המבורך זה הבודה, זה תרגום של המילה הטיבטית שומבנדה, או בסנסקריט בגוון, ובגוון וצ'מבנדה ביחד, אם פותחים את המילון, כתוב גם עוד פירוש למילה, וכתוב מנצח, מי שמנצח. שני התרגומים נכונים באותה מידה. אפשר להתייחס אל הבודה כאל המבורך וכמנצח. מנצח מה? את ניגי הרוח שלו. את הבורות, את הקנאה, את השנאה, את הכעס, את כל המידעים הרוחניים, את כל הרגשות השליליים ואת כל הבורות. ופעם הוא ניצח לחלוטין. ועכשיו הוא שומט את קצה הקלימה, קורא על גרסו, פונה לעבר המבורך, מצמיד כפות ידיו מול ליבו, קט קידה, ואז הוא פונה אל המבורך ושואל שאלה. לפני שנעבור לשאלה, מילה אחת על הנזיר הזוטר סובוטי. הנזיר הזוטר זה לא תרגום מדויק של הטקסט. כתוב שם צדק דמפה בטיבטית, צה פירושו חיים. צדק דמפה זה מי שיש לו חיים. זה לא שם, זה תואר. צדק דמפה סובוטי, רב ג'ור קוראים לו בטיבטית, הם מתרגמים את השמות. הצדן דמפה רב ג'ור. מי שיש לו חיים זו פנייה מקובלת של נזיר בכיר יותר, ולכן גם מבוגר יותר, אל נזיר צעיר, מי שיש לו חיים זאת אומרת עוד החיים לפניו. יש כאלה שמתרגמים מלא חיות, ארץ שהוא בשבילי הסמכות לתרגום, אומר מי שיש לו חיים לפניו. ופירושו שהוא נזיר יותר זוטר. הבודה יושב, סביבו כל הנזירים והבודיסטסות, והבודיסטסות הם מתוארים שם כישויות גדולות, זאת אומרת הם מאוד מתקדמים, הם קדושים מאוד גדולים, ודווקא כאן נזיר זוטר, ושואל שאלה. הרבה מן הסוטרות יש את הסצנה הזאת, בסוטרת הלב היה לנו שריפוטרה. עכשיו, כמו שהוא לא היה זוטר, גם זה לא זוטר. הוא זוטר כאילו פה, ורוב הסוטרה הוא הנזיר הזוטר. באיזשהו מקום, בערך מחצית הסוטרה, ואולי אחרי זה, סובוטי אומר על עצמו שהוא ארה. עכשיו, ארה זה לא זוטר. ארה שמי שהגיע לנרוונה, אין בו שום דבר זוטר. ולמעשה הפרשנים אומרים, ואני חושבת שאפילו כתוב בפרשנות שלנו, שהוא בכלל איזה מלאך טנטרה שבא, וכמו שהבודות באים אלינו כדי שאנחנו נקבל את הטיצ'ינג שלהם כמו שמתאים לנו, אז הוא בא שמה, והוא מתחפש עם הזיוז אותה, והוא שואל את השאלה למען כולנו. בפיו עושמה השאלה, ועל סוטרת הלב, למשל, הבודה בכלל לא מדבר, הוא יושב במדיטציה, ואז כתוב, בכוחו של הבודה, כמה נזיר שריפוטר בשל את השאלה, וכמה בודיסטווה הגדול שנרזיק, ועונה את התשובה, וכל הסוטרה זה התשובה של שנרזיק נותן לשריפוטרה, ובסוף הסוטרה הבודה מתעורר מהמדיטציה, כאילו מתעורר, למה כאילו? כי הוא כל הזמן מלמידה, אבל הוא משחק אותה, כן? לפי מה שמתאים לתלמידים. זה כל הקריירה שלו, זה להביא ברכה לאחרים. ואומר לצ'נרזיק, נאה דרשת, כך נאה, כך יאה. כאן הקטע הוא שגם תמקם סובוטי, אבל שוב, אלה מהלכים שבאים ומשחקים לנו את המשחקים האלה כדי לשאול את השאלות. וכשמלמדים זמן מה, ואנשים שואלים הרבה שאלות, ובמיוחד בארץ אנשים שואלים הרבה שאלות, אחרי כמה זמן מתחילים לראות אותם באופסט אחר. אחרי כמה זמן רואים שיש פתאום שאלה שנשאלת, ואולי מקדמת את השיעור בדיוק לכיוון שהוא צריך ללכת עכשיו. אז לפעמים אנשים קצת חסרי סבלנות עם השאלות, כי הם רוצים לשמוע כבר את השיעור והשאלות מפריעות להם. אל תשפטו כל כך את השאלות ולא את השואלים. אתם לא יודעים מי זה ששואל ולמה הוא שואל מה שהוא שואל. במיוחד בשיעורי דרמה.
אני
לא יודעת שאדם פוגש מועד מואר, אם זה לא בקר משלו, נכון? נכון.
לא יכול להיות
שסיבותי הוא
כזה
בקר,
אם הוא
נשאר מול הבודה,
כי זה
כל כך הרבה חשת שבו סדור ממילה. בוודאי. אבל הוא משחק את הקטן ששואל שאלות. איך שם בהגדה הולך? שואל, תגיד לי, תסביר לי. כן.
מי קבעת לעזור, מבאו?
יש דרגות בין הנזירים, יש נזיר זוטר ויש נזיר בכיר, זה מערכת שונה של נדרים. דיברנו על זה בסוטרת הלב. הסוטרה פותחת במילים דיקי דקי דו שכנה. מילים אלו שמעתי באחד הזמנים. ככה נפתחת הסוטרה. מי אומר את זה? זה לא הבודה אומר, נכון? אז מי כן אומר את זה? אומר את זה אדם ששמע, ודברים האלה הם מהווים גושפנקה של לגיטימיות לסוטרה. שמישהו שמע את זה, מישהו שהיה בעל יכולות רוחניות, וזה אושר על ידי אחרים ששמעו, ואחר כך יותר מאוחר זה נרשם. אבל המשפט הזה שמופיע הוא חיצוני לסוטרה, הוא לא נאמר על ידי הבודה, ונותן גושפנקה של חוקיות שזה באמת אותנטי ומדויק, וזה מה שהבודה אמר, ולא יותר ולא פחות. אז זה דבר אחד. אחר כך מי הוא המספר? תגידי לי, את מסיפרת ספר בראשית. עוד דבר שקורה כאן, זה שלפני שמתחילים לדבר, מתארים בסצנה שהבודה מתיישב, ויש לו פה קבוצה גדולה של מזירים, שיושבים מהצד הזה, ויש קבוצה גדולה של בודיצציה שיושבים מהצד הזה. אז זה מה שכתוב בהתחלה. כשגומרים את הסוטרה בסוף, אחרי שהבודה גומר להגיד את כל הסוטרה, כתוב ככה, אז עלת בליבו הנזיר הבכיר סובוטי. הוא פתאום יהיה נזיר בכיר. וכן כל הבודיסטוות שהוזכרו בהתחלה הסוטרה, וארבע הקבוצות של נזירים ונזירות שלא הוזכרו בתחילת הסוטרה, וגברים בעלי נדרים ונשים בעלות נדרים שלא הוזכרו בתחילת הסוטרה, וזה מילא, זה הכל בני אדם. אבל אחר כך כתוב, כן אלצו כל בני תבל, האלים, האנשים, האלים למחצה, הרוחות, ושיתחו ברמה את אשר הבודה הורה. זאת אומרת שהם כולם היו שם. והלמות מלמדים שבשעה שניתן שיעור דרמה, בשעה שיש קבוצה של נשים שמתכנסת ויש מורה שמלמד את המשמעויות שכתובות כאן בסוטרה הזאת וכל הפרשנה פרמיטה ובכלל בדרמה, כל החבר'ה האלה ישנם, האלים, האלים למצא, בודות, הבודיסטות, קשה לנו קצת להאמין כי אנחנו לא רואים אותם, קצת קשה להוכיח, אבל אני אתן לכם קצת כיוון למחשבה. אם יש דרך כזאת שהבודה לימד להערה, ואם זה נכון שיש אנשים שהלכו ויישמו קצת את הדרך ותרגלו קצת את הדרך, אם יש דרך להתקדם קצת, אין סיבה להניח שאי אפשר להתקדם הרבה, נכון? אנחנו פוגשים מתרגלים יותר ותיקים, אנחנו קצת רואים את התכונות הרוחניות שלהם, שהן אולי קצת מפסידות אותנו בכיפה. אולי הם קצת יותר תיאורים, או קצת יותר רגועים, או קצת פחות מתכעסים, או קצת יותר אמיתיים. ואם אפשר להתקדם הרבה, אין סיבה להניח שאי אפשר להתקדם הרבה מאוד. ואם אפשר להתקדם הרבה מאוד, אין סיבה להניח שאי אפשר להגיע למעמד של בודה. לכן, להניח מצדנו שאף אחד לא הגיע לבודה זה קצת חוצפה. אם אפשר להתקדם בדרך, מאינדוקציה אינסופית, יש סיכוי שמישהו כבר ישלים את הדרך. לפחות אחד. ואם יש לפחות אחת שישלים את הדרך, אז יש לו את היכולות של הבודה, כמו בבית ובעונה אחת לדעת את כל מה שיש במיין של כל אחד מאיתנו. ואם אנחנו מבקשים שהם יבואו, ויש להם חמלה אינסופית ואהבה אלינו, שעולה על זו שיש לנו לעצמנו פי כמה, למה שהם לא יבואו? ויש להם יכולת לבוא בעת ובעונה אחת לכולנו. למה לא? אז אנחנו לא יכולים לראות, וקצת קשה להוכיח, אבל ההיגיון הזה אומר, בואו לא נסתול את זה כל כך מהר. בואו ניתן לאפשרות הזאת. להיות ברקע. ומה שאומרים הלמות שלנו, כנראים קוצ'ה ואחרים ששמעתי, שהם בעיני ישויות נאורות, שזה גם כתוב בטנטרות, זה כתוב בהרבה מקומות. אומרים שכשקורה שיעור כזה, החבר'ה האלה באים. הם יושבים כאן, זה גם כתוב בסוטרה. למה הם באים?
לעזור
לתלמידים לקבל שיעור טוב. כי זה נורא קדוש, כי זה יכול להוציא אותם מצוות. איך הם עוזרים לתלמידים לקבל שיעור טוב? בכמה דרכים. א', הם עוזרים אולי להתגבר על כיזור הדעת וכל מיני לגעים רוחניים שיכולים להפריע. ב', הם משפיעים על דעתו של המורה. הם כופים על המורה לתת לכם שיעור טוב. הם מדברים דרכו בשבילכם. ככל שהתלמיד יותר רציני וכנה בדרך, הוא מוציא מהמורה שיעור יותר טוב. השיעור של התלמיד הוא לא של המורה. המורה הוא ריק. תלמיד שומע את החוכמה שלו מדברת דרך פי המורה. והישויות האלה עוזרות. ולכן, אין דומה שיעור דרמה פרונטלי בין מורה ותלמידים, ובין לשבת לבד עם ספר דרמה, או אפילו להקשיב להקלטה. זה נהדר להקשיב להקלטה, אם אין לכם דרך לבוא לשיעור פרונטלי. שיעור פרונטלי יש בו משהו אחר לגמרי, ויש בו העברה ישירה של דרמה, שלא קוראת בלקרוא ספר, ועוד אף אדם בהיסטוריה לא הגיע להערה מלקרוא ספר או מלהקשיב להקצות. לעומת זה אנשים הגיעו בשיעור פרונטלי. אז זה מרומז לנו בסצנה הזאת. אז מה הוא שואל? הוא שואל, או המבורך, פנייה של כבוד, בוא המבורך. אתה שהגעת לכך, אתה שהגעת לכך, או מי שהגיע לכך, זה כינוי לבודה. והכך הזה, זה לאמת האולטימטיבית. באנגלית הם אומרים דת, בטיבט הם אומרים דה, שזה זה, מי שהגיע לזה או לכך. הסאצ'נס הם אומרים לפעמים, מי שהגיע לידיעה, להבנה של איך הדברים. אז זה כינוי לבודה. אתה שהגעת לכך, אחר כך אומר שהשמדת את האויב, משמיד האויב זה ערכת, זה מי שהשמיד את כל הנביאים הרוחניים. אחר כך אומר שהגעת לכלי להערה, זאת אומרת, לא סתם הגעת לכך, זאת אומרת, ראית ריקות, גם השמדת את כל הנגעים, זה רמה יותר גבוהה, אדם שראה ריקות ואחר כך השתמש בתובנות שלו כדי לחסל את כל הנגעים הרוחניים מקרבו, אז הוא נהיה ארהת, הוא עוד לא בודה בשלב הזה, אבל הוא ארהת, ואחר כך אומר שהגעת לכלי להערה, כאשר אתה בודה מושלם, הוא אומר, רבות היטבת עם הבודיסטות הישויות הגדולות, תוך שנתת להם הנחיות רבות ערך. כל הנחיה שנתת הביאה לנו ברכה מרובה. אתה שהגעת לכך שהשמדת את האויב, שהגעת לפי להערה, הענקת לבודיסטוות הישויות הגדולות, הכוונה ברורה. אותה הכוונה ברורה ומפורך הייתה ורואינו דבר נפלא, ופה יש הרבה פירושים שלא ניכנס אליהם, ותקראו בלקט שלכם. אתה שרוי בעונג, הכוונה זו היא דבר נפלא באמת. שרוי בעונג, מה פירוש? על איזה עונג הוא מדבר? על עונג של להערה מלאה, שאין לו שום דבר דומה בכל העולם כולו. ומחוץ לעולם. יש עונג של ריכוז מדיטטיבי שהוא עונג נפלא, שהוא עונג שהגוף מציית לכם לחלוטין, אתם אומרים לו לשבת פה 4 שעות, יושב פה 4 שעות, המים מציית לכם לחלוטין. אתם אומרים לו עכשיו תתרכז בחוץ הזאת 4 שעות, אם נגיד שיש לזה חשיבות, אז הוא יעשה מה שאתם אומרים. זה מביא גם עונג פיזי ומנטלי עצום, עצום, היכולת הריכוז הזאת. זה כעין וכאפס לעומת העונג של נירוונה. העונג של נירוונה הוא כל כך גדול שאנשים שנכנסים למדיטציה שעשויה להביא אותם לנירוונה, ויש כאלה, בודיסטוות גבוהים, יש להם מדיטציות כאלה, אם הם בדרך של היבט הרחב, הם לא רוצים להישאר בנירוונה, הם רוצים להגיע לכלי להערה, הם ממנים להם שומר שלא ייתן להם להמשיך במדיטציה יותר מדי זמן, כי זה כל כך מפתה, העונג הוא כל כך גדול. אבל הוא מדבר על עונג של כלי להערה, זה... ברמה אחרת. על זה אנחנו מדברים. לשם אנחנו שואפים. זאת אומרת, הכוונה זו היא דבר נפלא באמת. פה המבורך הוא אומר, מה לגבי אותם הבודיסטוות שעלו בבטחה על דרך החמלה? דרך החמלה זה כינוי לדרך של ההיבט הרחב, שבו אנחנו מפתחים את החמלה בליבנו, מפתחים את עצמנו להגיע להערה למען אחרים. ואז הוא שואל שלוש שאלות. כיצד ראוי שיחיו את חייהם? כיצד עליהם לתרגל, וכיצד צריכים הם לשמור את מחשבתם. איך הם צריכים לכוון את המחשבות שלהם? אני אגיד על זה רק כמה מילים. על לשמור את מחשבתם, זה כבר שלב שבו ההנחה היא שאדם כבר שולט במחשבות שלו, שרובנו המחשבות באות ומניעות אותנו לאן שאין רוצות, נכון? פה זה כבר מתרגל מאוד מתקדם, שהוא מכוון את המחשבות שלו, לאן הוא מכוון אותם? לשלמות החוכמה. זה כבר אדם שיש לו יכולת מדיטטיבית מאוד מתקדמת, והוא משתמש ביכולת המדיטטיבית שלו כדי לפענח את החידה הזאת של המציאות. אז זה מהסוף, עכשיו אנחנו חוזרים כיצד עליהם לתרגל, איך להגיע לרמה הזאת המדיטטיבית הגבוהה, איך לעשות את המדיטציה, הוא שואל אותו. אחר כך הוא שואל, אם חוזרים אחורה, כיצד עליהם לחיות את חייהם? למה הוא שואל את השאלה הזאת? כי בלי שאנחנו... נארגן את החיים שלנו באופן הולם, לא נוכל לפתח תרגול מדיטטיבי, אין לנו מה לדבר. אם אנחנו נוהים כל הזמן אחרי אבלי העולם הזה, ואנחנו חייבים לראות כל סרט וכל הצגה, ולמצוא לכל טיול, ולקפוץ על כל החתונות, מתי נעשה את המדיטציה? א', זה המון מאמץ בזמן. וב', צריך מיין שקט. אם אנחנו כל הזמן קוראים את כל העיתונים, והולכים לכל ההצגות, ופוגשים את כל החברים, ומדברים עם כל העולם, וגם בטלפון, וגם בטלפון, ומתי יהיה לנו את השקט לפתח את המדיטציה? אז כדי שבכלל יהיה לנו מה לדבר, אם אנחנו עושים הערה, קודם כל בואו נראה איך אני חיה עכשיו את החיים שלי. כי המים שבא איתי למדיטציה, זה אותו המים שאיתו אני חיה, זה אותו גוף ואותו מים, שאותו מים לקחת איתי למדיטציה. אין לי שום צ'אנס להצליח במדיטציה, אם אני לא מרגיעה את החיים שלי. אם אני לא משנה את סדר העדיפויות בחיים שלי, שעושה את זה חשוב להגיע להערה למען כל הבריאה, כי היום הם סובלים ואני לא יודעת לעזור להם. אם אני לא עושה את זה חשוב, אז אני אמשיך למהות אחרי כל העבלים, ואני אגמור, כמו שכולם אומרים. לפני שבוע, לפני שבאתי לכאן, הלכתי לכירופרקטור בניו ג'רזי, ואני כבר הרבה שנים הולכת אליה, ואני מאוד אוהבת אותה, אני מאוד מיודדת איתה. ואני רואה אותה, נפלו פניה, הרבה זמן לא הייתי איתה. מה קורה? אם את יפה יודעת, life sucks and then you die. החיים שחוקים, ואז מתים. זה העתיד שלנו, זה סוף הסיפור שלנו. יכולות להיות עליות וירידות, אבל זה טרגי בסוף. אלא אם כן, אנחנו נעשה משהו. ובא בודה ואומר, יש מה לעשות. בשביל זה אנחנו פה, יש מה לעשות, זה לא חייב להיות כך. זה טעות שזה כך. מי עשה את הטעות? אנחנו. אנחנו לא מבינים, אנחנו עטופים בבורות, אנחנו לא מבינים את המציאות שלנו. אחרי שלא הבנו מה קרה, הגבנו לזה ושימרנו את גלגל הסבל. יש דרך החוצה. לפני זה את צריכה לכוון את החיים כדי שתוכלי לעלות בכלל על הדרך הזאת. צריכה לשנות את סדר העדיפויות שלך. זה כתוב לכם בתפילה הזאת, מתור כל חסדי. יש שם הבית.
ברכני לתפוס את מלוא האיוולת לרדיפת אבלים שלעולם לא מספקים. קקני הרצוץ מהווים הם משענת, וטבעם המטל מקור כל סבלי. הנתן שאוכל להשיג בשלמות, כמיהה עצומה לאושרה של חירות.
בלי זה לא עולה. אחרי זה יש בית שאדם מבקש להגיע לדרך של תובנה ושלווה, בלי שזה יקרה. אי אפשר. אז פה זאת השאלה הזאת. השלב הראשון שלנו כרגע לתרגל זה מה שכתוב פה בתפילה, בתחילת התפילה. איזה חיים אתה חי? איפה סדר העדיפויות שלך? כמה אתה מבזבז את זמנך? כמה אתה מודע לזה שהחיים האלה עוזלים מרגע לרגע ואי אפשר להחזיר את שעון החול אחורה? נפל הגרגר, הוא לא חוזר יותר. אי אפשר להוסיף אף טפח לחיים שלנו ויום אחד הם יסתיימו. ומה עשינו בינתיים? ולרוב האנשים יש חוויה שמגיע סוף החיים ו... עוד לא הספקתי, רגע, רגע, לא הספקתי. רוב האנשים הולכים לעולמם בתחושה של פספוס, הרוב הגדול. זה מה שכתוב בתחילת התפילה, היי, תתעוררו, החיים האלה קצרים, הם גם נדירים, השתמשו בהם. כן. המיינד לא נגמר.
בסדר מתחיל בעצם השליטה שלנו כשנגמר.
סבל הוא ממשי, כי שלי אדם שנשברו לו הרגליים, הוא לא יגיד אני, בגלל שאני חושב שהם נשברו לי, הם לא, הם, אז הם כואבות לי, הם כואבות לו. סבל שלנו ממשי מאוד.
העניין הוא, מה גרם לזה שישברו לו הרגליים?
זה לגמרי העניין. תודה לך על השאלה, למה נשברו את הרגליים ולמה לא נשברו את הרגליים. אבל מה שלנו חשוב זה לא להמעיט מהקטע של שבירת הרגליים, כי למרות שזה נכון שזו תפיסה של המים שלנו, זה כואב. הסבל שלנו מאוד ממשי. וככל שאנחנו יותר מתחברים לממשיות של הסבל שלנו, יש לנו יותר צ'אנס לצאת ממנו. אדם שלא מתחבר לשם, לא מאפשר לעצמו לפתח את החמלה הגדולה כלפי אחרים שגם סובלים, ואחר כך להיות מונע מספיק ורעב מספיק להגיע להערה כדי לפתח את עצמו לעזור להם. אז השלב הראשון זה לבוא במגע עם... אז כמה הסמסרה היא סובלת? ואני אעזור לכם קצת. אני הכנתי לקטע שלא חשבתי שאני אגיע אליו, אבל אני אקריא לכם. וזה לקוח מספר של הדלאי למה, על סנטרה. ובספר הזה הוא פותח את הספר בלתאר לנו איך נראה הסבל שלנו. אני אהבתי את התיאור שלו. וזה תרגום חופשי מאנגלית. הוא אומר, אנחנו חיים באוקיינוס, של קיום מעגלי, קיום של לידות ומוות, לידה ומוות ומוות, שעומקו והיקפו בלתי ניתנים לעומדן, למדידה. האוקיינוס הוא עצום עמוק ורחב, מבחינה הזאת שאנחנו יכולים להסתובב בו ביליוני ביליוני עידנים. אנחנו שוב ושוב מוטרדים על ידי הנגעים של השתוקקות, תאווה, של שנאה, ואלו מתקיפים אותנו כמו להקות של קרשים. החלק הפיזי שלנו והחלק המנטלי שלנו מונעים על ידי התוצאות של פעולות קודמות שעשינו, פעולות מן העבר שעשינו ונגעים ששוכנים ברוחנו. ואלו משמשים מצידם כבסיס לסבל הנוכחי שלנו, וכסיבה לסבל הבא שלנו. וכל עוד הקיום המעגלי הזה, הקיום הזה בגלגל הסבל נמשך, יש לנו המון מחשבות, סבל במובן של אי מרוצות. אם אני אעשה את זה, מה יגידו עליי אנשים? אם אני לא אעשה את זה, אולי אני אחר, אולי אני אפסיד רווחי. כשאני רואה משהו נעים, אני אומרת, אוי, אם רק הייתי יכולה להשיג את זה. אני רואה מישהו אחר מצליח, אז אני מתמלאת בקנאה, אני לא יכולה לעשות את זה שהם מצליחים. ואני אומרת, למה לא אני? במקום לשמוח בשמחתם, למה לא אני? אנחנו רואים מישהו מושך, גבר או אישה מושכים, אנחנו מיד צריכים להיות איתם ביחסים. ואנחנו לא מסתפקים ביחסים, אנחנו רוצים לנצח. ואחר כך שאנחנו כבר נשארים עם אותו בן אדם, אז אנחנו מתחושקים במישהו אחר. כשאנחנו פוגשים מישהו שאנחנו לא אוהבים, אנחנו מתעצבנים או מתרגזים, אנחנו נכנסים למריבות, למחלקות, אפילו על כל מילה טיפשית. אנחנו פוגשים מישהו ששנוא עלינו, ואנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לסבול להיות במחיצתם. ואנחנו חייבים מיד לעזוב אותם. יום ולילה, לילה ויום, הוא אומר, אנחנו מבלים את חיינו בחברת הנגעים הרוחניים שלנו. ואנחנו מייצרים כל הזמן השתוקקות למה שנעים לנו, ודחייה או כעת על מה שלא נעים לנו. וככה אנחנו ממשיכים אפילו בחלומות שלנו, ולעולם לא יכולים להירגע מספיק, והמיינד שלנו כל הזמן מעורב לחלוטין ברעלים האלה של השתוקקות והתערבות ודחייה ושנאה, ללא הרס, ללא הפסקה. זה התיאור של מיינד בסמסר. מיינד שהוא לחלוטין בבית הסוהר. בית הסוהר של מה? של הנגעים הרוחניים. אין לנו שום שליטה. הנגעים שולטים בנו. זה המיינד שלנו. זה המיינד שאין בחופש. זה ודאי אין בו הערה. אני לא יודעת אם זה מה שהתכוונתי לשאול, אבל פה יש לך תיאור מפי אדם שהוא נאור, שיצא מבית הסוהר, שיש בו חופש. והוא מסתכל עלינו ואומר, אוי, אוי גבש. רגע מנוחה. רגע מנוחה. למה? כי הם לא מבינים מה קורה איתם בכלל. הם כל הזמן מייצרים את הסיבות הסבל הבא, כי הם מגיבים בצורה שגויה למה שקורה להם. הם לא מבינים בכלל מאיפה זה בא מה שקורה לי. למה זה שאני כל כך לא יכולה לסבול את הבן אדם הזה? למה הוא מעצבן אותי? למה הוא לא מפסיק לדבר כשאני רוצה קצת שקט? איך זה קורה לי שאני מקבלת מה שאני לא רוצה ולא מקבלת מה שאני רוצה? על זה אנחנו מדברים. התשובה זה כל הסוטרה, ואנחנו נסביר אותה במהלך השיעורים הבאים.
ופנינים של כל חפת להתארה ולבי ירחנה והרחנישנה כגן של נערה ולבי ירחנה והרחנישנה כגן של
מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגדיב נפלפי אשר משני אלף הם נופי ובכך לא יזכו בגופים נפלפי אשר משני אלף